בתוך הכלים על גדעון. ראינו מה שקרה עם המזבח שהחריב גבעון, ופרק בב, אני לא זוכר, אבל אני מעריך שגמרנו את העניין הזה והגענו עד פסוק למד ג'. מה?
כן,
ראינו את עם הגיזה, כן. וראינו גם מה שחזל אומרים, שבמקרה שהוא ביקש שיהיה חורב על כל הסביבה, אז זה כתוב ביחל. וכשהוא ביקש שיהיה טל, אז ויעץ אלוקים, כן, ששם השם מוזכר רק על דבר כזה שהוא ברכה לסביבה ולא הפוך. אבל בכל זאת הדבר הראשון שגדעון ביקר שיהיה טל רק על הגיזה, גדעון לא התכוון למשהו לא טוב לסביבה, אלא התכוון להגיד שהפינה הזאת תהיה מיוחדת, שיהיה כאן מאורעות מיוחדים של מעלה מיוחדת של השגחה. אז ככה יש מקום לפרש את הבדיקה שלו. אחר כך הוא רוצה להפך, אולי לראות שהוא הולך גם עם הזכות הכלל, לכלל ישראל, שיהיה מסביב ברכה. טוב, אולי יש מקום לחשוב בכיוון הזה. הסיפור הזה על הבדיקה עם הגיזה הוא אחרי שגדעון גייס כבר שבטים רבים. כתוב בפסוק פרק ב', פסוק למד ה', מלאכים שלח בכל מנשה ויזה יגמו אחריו, לא רק אביעזר אלא כל מנשה תבואת השבט הרחב, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויהיו לקראתם. והבדיקה היא שאם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר אמרת, כאשר דיברת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר, אבל בכל זאת הוא מבקש עוד חיזוק למידת הביטחון שלו. וכשהגיע חיזוק אחד, אז הוא מבקש עוד מנה של חיזוק למידת הביטחון. איפה זה כאשר דיברת? כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, לא שלחתי לך. אז הדברים שנאמרו לו במפורש, זה היה הדברים הראשונים, כן, כשבא מלאך השם, אז ויפן אליו השם, פסוק י' שם, אביו י' ויפן אליו השם, היום הולך ברוך הזה, מושט את ישראל מכף מדיין, זה נקרא כאשר דיברת. וגם אחר כך זה קיבל איזה חיזוק, משהו כתוב בסוק למד, ורוח השם נבשה את גדעון. רוח השם נבשה אותו. זה משהו ללא מילים, אבל זה רוח השם, זה משהו, רוח הקודש. כן, שמופיע כאן עם גבורה מלחמתית כזו. טוב. כן. מישהו רוצה לשאול משהו? לא. וישכם ירובעל הוא גדעון, פרק זין, הוא גדעון, וכל העם אשר איתו ויחנו עליהן חרוד. ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה בעמק. ויאמר על שמן גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם. פן יתפאר עלי ישראל לאמור, ידי הושיע לי. ואתה קרא נא באוזני העם לאמור, מי ירא וכוון, ישוב ויצפור מהר גלעד, וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. וזה ממשיך הלאה, זה לא היה ניפוי, זה היה ניפוי הראשון והגדול, 22,000, ממש הרוב הגדול של המחנה, 10,000 נשארו. אבל אולי לפני שאנחנו ממשיכים, נשאל על הסדר של הדברים. אם מהשמיים הקדוש ברוך הוא אומר, דרך אגב, השם מדבר עם גדעון. השם מדבר עם גדעון, זה כאילו ממש הוא כאן עלה לדרגת נבואה. גם למעלה ראינו, ראית עיניו השם. שם היה עוד אפשר לפרש את זה המלאך, למרות שחז"ל דומני אומרים לא ככה, אבל בחז"ל נדמה לי ראינו שממש לפחות המלאך היה התעלתה והיה פנייה של השם. בעצם זה שככה כתוב, זה כבר אומר שהייתה כאן איזו עלייה, אבל יכול להיות שזה גם קיבשו אותו, ששם כבר זה היה נבואה. וכאן, ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך. נבואה, לכאורה. ואחר כך זה ממשיך עוד. עוד המשך הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם גדעון. המשך הניפוי. טוב. אחר אותו מופיע נערון גדעון כביכול יכול עלה למעלת נבואה כאן, אולי זה נבואת שעה, אבל כל פעמים נבואה. ועכשיו רציתי לשאול מה אנחנו חושבים על הסדר הזה. תרחו אנשים לגייס ותרחו להתגייס, ובאו שבטים מנשה, אשר, זבולון, נפתלי, כולם שולחים הביתה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר אל תקרא להם? היה אפשר להגיד קודם, למה שיבואו וילכו? לא טוב שלא יבואו. נגיד השם לגדעון, אל תשלח, כי הרי בסוף נשארים 300 מתוך 10,000, בסוף נשארו 300. אז לכאורה יש שתי מחשבות שאנחנו יכולים לחשוב. אולי יש יותר, אני חשבתי. אחד קודם, אחד עכשיו. דבר ראשון, יש כאן לקח מאוד גדול, שעושים ניפוי. זה לקח עם משמעות, וגם סוג הניפוי. מי שירא, שילך. זה גם מתאים למה שכתוב בתורה, פרשת היציאה לצבא. כל הירא ורך הלבב, יש מחלוקת מה זה. מה זה ירא ורך לבב? מחלוקת תנאים. אבל כל פנים יש כזה דבר. אז כאן זה גם כן בעל משמעות. טוב מאוד שארבעה שבטים בישראל ישמעו את המילים האלה ויראו את המעשה הזה, שהיה טריחה גדולה לגייס ולהתגייס, כל אחד עזב את הבית ואת הכל, ובסוף אומרים לו חזור לך הביתה. אז עם ישראל עמד שיעור גדול, וזה ממשיך הלאה. כדאי הדבר לגייס ולהתגייס כדי לקבל את השיעור הזה, ואולי השיעור הזה זה גם חלק ממה שאחר כך יעזור לנצח במלחמה. זה שיעור במידת הביטחון. בסוף נתחיל, כן. כוח הגיוס הזה. זה לא היה גיוס שם, זה היה גיוס. גם הגיוס ללמוד שיעור בגיוס להתחזק במידת הביטחון. אשרים הושיעה את ישראל בסוף. זה גיוס לשמוע, למה הם מגייסים? כדי להצליח במלחמה, נו, באמת זה הצליח במלחמה. זה עזר במלחמה. זה דבר אחד שאפשר לחשוב על הסדר. דבר שני, אם אתה רוצה להגיע לנגיד 10,000 אשר אינם יראים, אתה צריך לקבץ קודם, כן, 30,000 אנשים כללי, ואחר כך מתוכם לעשות ניפוי, אז יש לך 10,000 שהם לא יראים. לא יראים זה מדרגה, זה... אם לא יהיה לך בהתחלה 30,000, לא יהיה לך 10,000 בסוף. אתם מבינים? אז זה לא לשם, צריך את זה. בשביל להגיע לאחוזים הראויים, בסוף האחוזים זה בסוף נהיה 300 איש. אבל אם לא היה לי בהתחלה את ה-30,000, לא אני 300 בסוף. אבל יש כאן עוד תרחיון, למה גדעון קודם הוא עושה גיוס, אחר כך הוא עושה ניסיון עם הגזר. ולכאורה גם משם, אם הוא לא מספיק בטוח עדיין, אז שיעשה ניסיון עם הגזר, ואחר כך יעשה גיוס. אני לא יודע תשובה ברורה לדבר הזה, אבל לכאורה רוח השם לבשה אותו. רוח השם, מה שהוא עושה, עושה עם רוח השם. אז רוח השם אמרה לו לגייס. גייס, ויש לו מספיק ביטחון בשביל לגייס אנשים. ואיך הוא ירגיש אחרי הגיוס? זה דבר המסור, זה אפילו לא מסור ללב. מי יודע מה הלב יגיד אחרי הגיוס? כשהוא עשה את הגיוס, הוא חשב שהכל בסדר, ואנחנו מגייסים ויוצאים למלחמה. ואחר כך, הוא הרגיש צורך לחיזוק נוסף. זה גם מאוד, אמנם אנחנו מדברים פה על רוח השם, אבל זה משהו מאוד טבעי. ככל שמתקרבים לרגע שצריך להזיז את הרגליים הידיים, ללכת למלחמה, אז ההתרגשות גדלה, והחששות, כן, הכל גדל. כשנמצאים בשלב של ערב גיוס, זה עדיין, עדיין קצת רחוק מהרגע שעת האפס. מתקרבים לשעת האפס, אז באופן טבעי, אנושי, מקובל, ההתרגשות גדלה. ואז החששות גדלים, והצורך לניסיון לחיזוק הוא עוד יותר גדול. אז עכשיו הוא מרגיש, הוא לא ידע קודם מה יהיה אחרי הגיוס. זה דבר שרוח השם אשר עליו, קודם היא אמרה לו לגייס, ועכשיו היא אמרה לו לקבל חיזוק נוסף. ואנחנו רואים שזה... לא כל אחד הוא גדעון, לא כל אחד זה רוח השם לבשה אותו, ואחרי לא כל אחד השם אמר לו, אבל גם במקום כזה שהשם אמר לו, וזה בשביל כלל ישראל, ורוח השם לבשה אותו, ובכל זאת יש מקום לבוא ולהגיד כלפי שמיה, אני מבקש עוד חיזוק. כמו שאחד הולך לרב שלו, ויש בוח, מה קרה בשלוש פעם בוח? יכול להיות. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב. רגע, סליחה, אני רוצה לשאול. בקשר לירא וחרד, עשו כאן את החוזרים מאורחי מלחמה או לא עשו? אם עשו, אז זה כבר אמרו בתקן, בין כל בחוק כבר אמרו שעוד מעט יגידו, כל הירא ורח הלבב, ולכן עכשיו לא איתו. כאן לא מופיע כל הרשימה, מי שנשא אישה, מי שרץ אישה, מי שנשא כרם, בנה בית, ירא ורח הלבב, לא מופיע כאן. למה לא מופיע? לכאורה פשוט במלחמת מצווה. במה דברים אמורים במלחמת הרשות? אבל במלחמת המצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן וחדרו ועלה מחופתה, הכל יוצאים, גם הירא ורח הלבב, לכאורה. ובכל זאת, לכן, בגלל שזה מלחמת מצווה, אז אין כאן, לא עושים כאן את ה... וגם לא שמענו קודם בספר שופטים שעושים ככה. גם יהושע בן נון לא שמענו. כי הכל מלחמת מצווה. אבל כאן יש הנחיה מהשמיים, הוראת שעה, כן לעשות. אנחנו, אני לא יודע אם עכשיו, אולי כדאי לדחות את החשיבה על השאלה הזאת, אני רק מזכיר אותה כבר. למה דווקא אצל גדעון מופיע הדבר הזה? כל המלחמות של ספר שופטים, לא שמענו את הדבר הזה. שיש כאן הרבה ביקוש מצד גדעון, הוא מבקש הרבה והוא מקבל הרבה. הוא מקבל גם הנבואה שהופיעה עליו, קיבל נבואה. והוא קיבל גם אותו, הוא ביקש בהתחלה שהמלאך יישאר איתו. הוא לא ידע שזה מלאך עדיין, אבל בכל זאת הוא קרא לזה, עשית לי עוד שאתה מדבר עם לי. אחר כך מה שקרה עם המזבח. המזבח זה עוד חיזוק כזה, זה כבר מייסה שהוא גם משמעותי, לנצל את המזבח של עבודה זרה. אבל מבחינת איתות זה גם, זה מחזק אותו. הוא רואה שהוא מצליח. ואחר כך עם הגיזה. טוב, אז ראי, אנחנו נחשוב על זה עוד. כדאי לחשוב על זה. למה דווקא כאן מופיע כל כך הרבה גם ביקושים מצידו וגם חיזוקים מהשמיים? טוב, ביום הראשון של גדעון, עוד העם רב הורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים. ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, כן? שלוש נקודות, גם אותו תציג לבד. באים מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש. וכל יתר העם קראו על בגדיהם לשתות מים. ויאמר השם אל גדעון, משלוש מאות האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צידה העם בידם ואת שופרותיהם, כלומר הנשארים לקחו חלק מהציוד של ההולכים, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, ובשלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. מה זה הסימן הזה של קורא על ברכיו לשתות? יש בחז"ל דברים בכיוון ש... מי שקורא על ברכם הוא רגיל לכרוע לעבודה זרה. אז רואים שהוא רגיל בתנועה הזאת, אז זה סימן. סימן ש... שהוא עובד עבודה זרה. זה המצב, בדור ההוא זה הייתה, זה היה דבר פרוץ לצערנו. ואז בעצם הניפוי הזה הוא ניפוי משמעותי. זה לא כתוב מפורש בכתוב, נכון? בכתוב לא כתוב למה. כתוב, זה הסימן. לא כתוב שזה סימן לעבודה זרה. אלא מה? אני יכול להגיד, המבין יבין. חז"ל אמרו לנו. אני חושב שגם מבחינת מבחינה אנושית, אני אומר אולי, אני לא בטוח, ואני גם לא בטוח אם זה מתאים לדברי חז"ל, אבל אני חושב שגם כמו שקודם היה, שולחים הביתה את מי שירא. מי שאין לו מספיק ביטחון, ביטחון בשם, ילך וישהו. גם התנועה הזאת לכרוע או להתכופף, להתכופף זה תנועה יותר אצילית, יותר... לכרוע זה כמו להשתתח על האדמה כזה. נראה לי, לא קורא על ברכם למים. מתכופף, לוקח מים ביד, שותה. יותר נאה, יותר אצילי, יותר... אנשי מעלה מתנהגים כך, ולא משתבחים על הקוראים, על ברכיהם. אני עכשיו תוך כדי דיבור, אני חושב, זה נראה לי נכון במציאות, בתנועות האדם זה באמת נראה לי דבר נכון, אבל נכון זה לא מתאים לדברים של חז"ל. חז"ל אמרו כאן עבודה זרה. ובכל זאת זה כן יכול להתקשר נראה לי, כי גם עבודה זרה זה דבר נמוך. דבר נמוך, דבר... פשיעות ערכית, גם ישראל. יש לה מידות יפות, והנהגות יפות, ותנועות יפות, והיא לא עובדת עבודה זרה. הנה מכוחותינו, אנשי המעלה, שהם גם מתנהגים יפה. עבודה זרה זה משהו יותר נמוך, יותר, פחות חושב, פחות ערכי, פחות ישראלי. גם התנועות שלו הם כאלה. זה לא רק שהוא רגיל, הוא רגיל לעשות את התנועה הזאת של להשתחוות לפסק. יש לו תנועות אחרות, יש לו חיים אחרים. יש כאן עוד משהו שמעורר אותנו למחשבה.
מי
המשתחווים?
אלה שקרו על ברכיהם?
מה?
מי
המשתחווים? אלה שקרו על ברכיהם, שאותם שלחו הביתה. את המלקקים, הם הלכו למלחמה.
הם לא השתחוו,
הם לא קרו על ברכיהם. הם התכופפו, לקחו מים ביד.
אבל מחכים זה כאילו כמו
הכלב,
מה?
לא, כאשר ילוק הכלב, כאן זה חיובי. ילוק הכלב.
כתוב, מחכים בידם.
כן, נו, בסדר.
שזה לא הולכים תקופפו ממש.
לא כל דור מקרים, אלא מחכים בידם. לקחו מים ביד ושתו. זה תנועה יותר נאה, יותר ממה שאני מתנפל על המעיין, על המים. רק יש כאן משהו קצת, אולי לזה אתה מתכוון, למה מזכירים את הכלב? זה לא נעים, שאת האנשים היותר טובים, אותם משווים לכלב, כאשר ילוק הכלב בלשונו. היה אפשר אותה, נגיד את זה בלי להזכיר את הכלב, למה צריך לומר?
הכלב מנהל יותר אצילות
אתה אומר לגנות את הקבוצה האחרת. יכול להיות, נגיד את זה, מה שאתה אומר, מלצת יותר בעדינות, אילו לא היה, אילו לא היה, נכון, לא זוכר מה כתוב, אז היינו לומדים צניעות מחתות, ועוד מנידות יפות מבעלי חיים. יש בעלי חיים, יש כמה שהם בעלי חיים, יש להם, הנה, צניעות. חריצות מנמלה, נכון? משהו כתוב, משהו כזה. לכלב, הוא בעל חי, טבעי, יש לו גם מעלות, הוא נאמן לזונה וכו'. ו... מתנהג, יש לו תנועות כאלה. איפה זה? זה מראה לך שזה תנועה טבעית. ככה אפשר לשתות מים. ו... נורמלי, זה טבעי, זה בטבע. והקריאה לברכיים היא משהו כזה לא בטבע. בטבע, בטבע יש תנועות כאלה נאות שמתאימות ל... כמו שלא מתאים לאדם לעבוד עבודה זרה, גם לא מתאים לו לשתות ככה מים. זה לא, זה לא ראש גבוה ולא גוף גבוה. הקדוש ברוך הוא את ההנחיה שלו חילק לשלושה חלקים. בעניין הזה עכשיו של המלקיקים. בהתחלה פסוק ד' הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, עוד העם רב הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם. לגדעון עוד לא יודע מה יהיה שם, איזה מין ניפוי יהיה, נראה. קודם כל אומר תוריד אותם למים, שם כבר אנחנו נעשה ניפוי נוסף. טוב, מגיעים למים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תחלק אותם לשתי קבוצות. ועדיין הקדוש ברוך הוא לא אומר את איזה קבוצה אנחנו לוקחים. אומר, תחלק אותם לשתיים, אלה שמלקקים ואלה שקוראים. אחרי שחולקו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, וזה מפתיע, כי בעצם... זו קבוצה מאוד קטנה, זה רק 300. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אותם תיקח. למה באמת? למה לא נאמר מההתחלה? עוד העם רב הורד אותם אל המים, ואת המלקקים תיקח, ואת כל היתר. מה אתם אומרים על זה? אני דבר אחד, על העניין הזה, אני לא יודע, לא ראיתי כתוב, אם אני יודע, לא מספיק חיפשתי, לא חיפשתי בכלל על העניין הזה, אבל אני חושב, יש כאן דבר אחד שעולה מהדברים, אולי יש עוד דברים, אבל דבר אחד שעולה מהדברים, זה התנהלות כזאת שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים, לא גדעון. גדעון הוא חייל. הוא הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו תרים אותם למטה. מה יהיה? אני אגיד לך כבר, כשיגיע הזמן אני אגיד לך. אחר כך חלק אותם משתי קבוצות. מה יהיה? תקבל להנחיה אחר כך. אנחנו מתקדמים, אנחנו הנה גם זה עם הניסיון הזה. אחרי הגיוס יש הניסיון, רוח השם אומרת לו לבקש ניסיון, חיזוק נוסף של גיזה. וככה העניין האלוקי מתנהל בהנחיות שמיים מובהקות, וכל שלב מקדם את הדברים לשלב הבא, והגורם האנושי כאן, גדעון, הוא חייל, חייל בצבא השם. מי מנהל? הקדוש ברוך הוא. זה מזכיר לנו גם בדרך לארץ ישראל, אל הארץ אשר אראך. וכשהולכים לעקדה, על אחד הערים אשר אומר אליך. ואברהם מחפש את הארץ, מחפש את אחד הערים, והדרך מתקדמת, בעניין האלוקי מתברר, וכן, האדם הוא אני עבדה לקוד שבריך. אני לא יודע, אני עושה מה שאומרים לי. נכון, זה הרוח של הדברים. אני עבדה לקוד שבריך, אני
מעשה
מלחמה
עצמו, הוא כן מחליט
איך לעשות את זה. נכון, אז אנחנו עוד נצטרך לחשוב על המשמעות של הדברים. אתה צודק מה שאתה מעורר, ממש זה הפוך. אבל, במידה מסוימת זה הפוך, אבל כאן זה ככה. כאן זה ככה, או אותו גדעון שמבקש את האותות, ואודות, ואודות, וחיזוק מידת הביטחון, ומקבל. והולך להיות כאן באמת משהו מאוד מיוחד, ש-300 איש הולכים נגד אין מספר, זה ביטוי שעוד מעט כתוב, אין מספר לכמה יש חיילים בגוי. וכאן יש 300 איש שהולכים נגד אין מספר. מי הולך? מחנה אלוקים הולך, זה מחנה מאוד מאוד אלוקי. כל ההתנהלות היא התנהלות, ניהול של שמה. גם הביטוי הזה, בכל העם ילכו איש למקומו, יש ביטוי דומה בספר שמואל. שישו מלך וזה שמואל, בהתחלה היה לו ביקורת על זה, עד הסוף היה לו ביקורת, אבל מגיע השלב שכבר הוחלט למנות מלך, ואז למרות ששמואל ניסה לשדל, ואז הוא אומר להם, לכו איש למקום, לכו איש לעירו. די, עכשיו הקדוש ברוך כבר יתפל על זה, צריך מלך, אמרנו, לכו איש לעירו, זה עניין אלוקי, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה מה שצריך, אתם כל אחד ילך הביתה. גם כאן, כל העם ילכו איש למקומו, נתן לי אנחנו לא מגייסים, זה לא בשבילם, ילכו איש למקומו, כל אחד ילך לבית שלי. כאן נשארים אלה שמתאימים לטפל בעניין של כלל ישראל. כל היתר הולכים איש למקומו. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתי בידיך. שוב אנחנו רואים כאן ויאמר השם, נכון? ויאמר אליו השם. עוד פעם הנבואה. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך. וירדת במחנה. בירד, וירדת במחנה, זאת אומרת, אז תלך להילחם. בירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. אז מה פירוש הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה, הוא קיבל משימה עכשיו מאוד מאוד ממש לא יומן כי יסופר, ללכת עם 300 איש ולעשות מלחמה נגד מחנה שהגדר שלו אין מספר. טוב, אז מאוד מובן שזה לא פשוט. אז בכל זאת, כדי שבורך אומר, תראה, יכול להיות שזה כן, אתה כבר לא צריך חיזוקים נוספים, אבל אם אתה ירא, אם אתה צריך עוד חיזוק, אז עם כל מה שקיבלת, ניתן לך עוד חיזוק. תשמע, אתה תלך שם ותשמע מה שמדברים, ואחר תחזק מהידיך. ולדיין בעמלק בכל בני קדם נופלים בעמק כהרבה לרום, ולמלאם אין מספר, כחול שעל שפת הים לרום. יש כאן משהו שכדאי לחשוב עליו. למעלה, על פסוק למדגים, היה כתוב, בכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק ישראל. האם המחנה הזה הוא מחנה צבאי, או מחנה של בדואים כזה, שהם וגמליהם ומשפחותיהם? מה פירוש גם ויעברו? מה זה ויעברו? מה הם עברו? אני חושב שיעברו הזה זה יעברו את הירדן. כי אחר כך רואים כשהם בורחים, אז הם בורחים לירדן. אז אולי ויעברו, בעצם זה לא חייב להיות, יכול להיות שביעברו מהמקום הקודם שלהם אל עמק ישראל. אבל יכול להיות שבאמת גם עברו, או חלק מהם עברו את הירדן. בעצם זה שקוראים לזה מחנה, נכון? ירדת המחנה, מחנה זה מקום של חיילים. אז כנראה, מה שקודם, אחד מהדברים שמעורר את השאלה הזאת, שמזכירים כאן גמלים, האם גמלים זה רכב מלחמתי? גם זה חשבתי שאולי זה כאילו מחנה בדואים כזה, שהם הגמלים שלהם, המשפחות שלהם. אבל אני רואה שקוראים לזה מחנה, אז זה כנראה כן מחנה צבאי. אז יש להם גם גמלים. הגמלים הביאו אותם לכאן, יכול להיות שזה לא עושים את המלחמה עם הגמלים, אלא רק איזה מין חיל תובלה כזה. או שיכול להיות כן שאפילו הגמלים משתתפים במלחמה איכשהו. על השאלה הזאת, אם זה מחנה צבאי או לא, אני מציע גם להסתכל לאל בפסוק ד', פרק ו' פסוק ד', או פסוק ג' אפילו מתחיל. והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ, עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל, בצה, בשור ובחמור. כי הם ומקניהם יעלו ואורליהם יבואו ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. אז אני בכל זאת מסתפק, אני לא בטוח. מה הגדר של ההתכנסות הזאת עם הגמלים? האם זה המחנה הזה הוא מחנה צבאי או מחנה שיש בו גם משהו אזרחי.
נשמע לי להם לגמלים מספר שהגמלים הם עניין במלחמה.
אתה אומר שזה מחנה צבאי. יכול להיות. באמת אחר כך בפגיעה בגויים האלה, יש שם מספרים, 120,000 איש שולף חרב, לא מוזכרים נשים, ילדים, אז באמת זה, כמו שאתה אומר, עושה רושם שבאמת זה מחנה צבאי. טוב. איזה פסוק אתה קורא?
יודעת.
מה אתה רואה עם זה? טוב. ויבוא גדעון, טוב אנחנו משיכים פסוק י"ג. ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר הנה חלום חלמתי, מנה צליל לחם שעורים להתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוהל ויכהו ויפול ויהפכהו למעלה. ונפל האוהל. ויען ראהו ויאמר אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ואיך ישמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו וישתחו וישו בין מחנה ישראל ויאמר קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. גדעון שמע את זה וכן קיבל חיזוק גדול וחזק מידיך. אנחנו רואים כאן השליחה כל כך מפורטת ממש שקדוש ברוך הוא אומר אתה תלך ותשמע ובדיוק חלום כזה וכזה הופיע לאחד מהאנשים והחבר שלו יודע לפתור את זה והכל בדיוק לאותו מקום, באותו מקום שאליו הגיע גם גדעון, גדעון ונערו, ממש הכל מושגח לפרטי פרטים עד החלומות, החלום של פלוני והפתרון של אלמוני וזה שגדעון מגיע בדיוק לשם, השגוחה מלאה, כן מתאים להתנהלות האלוקית כמו שראינו קודם, מחנה התנהלות אלוקית של ישועתם של ישראל. העניין הזה של צליל לחם שעורים, יש כאן דברי חז"ל, איפה הספר הזה? שלקיש אמר לו, עולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, וכו'. אמר רבי אבאו, לרבי סימון, לרבי יהושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון. שנאמר, ויבוא גדעון למי שמספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, הנה צלי לחם שעורים. מהו צלו לחם שעורים? רבנן אמרי, על שצלל עליהם אותו דור מן הצדיקים. ובזכות מה ניצולו, בזכות לחם שעורים, ואיזו זו מצוות העומר. מה פה, איך אתם מבינים את הביטוי הזה? צלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. לא היו הרבה צדיקים. כן, צלל עליהם אותו דור מן הצדיקים. אלא מה, בזכות מה ניצולו או בזכות לחם צהורים? ואיזו זו מצוות העומר. אין הרבה צדיקים, אבל יש להם, עומדת להם זכות מצוות העומר. מה זה מצוות העומר? האם אנחנו מבינים איזה קשר מיוחד למצוות העומר? מצוות העומר היא הקצה הראשון של היבול, עולים מן הסעורים אל החיטים, ומתחדשת שנה ישראלית של ישראל וארץ ישראל, יום הולדת ארוך של 7 שבועות, שמתחילו בחוזרים על יציאת מצרים כאילו, ומתחיל לקרוא בפסח ויודלת, אחר כך תתבב, אחר כך העומר, שנה, 7 שבועות של יום הולדת ממלכתי. עם ישראל מתחדש בשנת זו וזו, עוד פעם כאילו יציאת מצרים. עוד פעם יציאת מצרים, עוד פעם מדר סיני, וההתחדשות היא של האומה ונחלתה. עם ישראל יש לו יום הולדת, כאן נתחלנו את דרכנו, וגם היבול של ארץ ישראל, היבול השנתי, הדגן, הלחם של ארץ ישראל, מתחדשים כאן. אז טוב, בחוגים את זה, כן, התחדשות ישראלית, מכל המשמעות, כמו ביציאת מצרים, גם זו יצרתי לי. אז ההתחדשות הזאת, אשר מתחדשת ומתיישרת אל מול אותם שבועות ראשונים של המעלה הזה ממצרים לסיני, זה זכות גדולה, כן, יום. התחדשות אלוקית של ישראל, מעלתו ותעודתו האלוקית. אז גם גדעון בהתחלה שאל, היה נפלאותיו, איפה כל ה... כן, כל מה שמספרים לנו על מה שהיה במצרים, איפה זה, למה הדברים נראים ככה? והראהו הזה שענה את הפתרון, ממש הזכיר את גדעון. אחרי גדעון בן יואש איש ישראל, שגם חוץ מהמויפס הגדול, רואים שנפלה אימתו עליהם. גדעון רואה שכמו שאמרה רחב, נתן השם את כל הארץ בידכם, או כן משהו כזה, דרך ככה דומה לי כתוב שם. נאמרו כל השואר. גדעון שומע שיש אימה ופחד ממחנה ישראל בניהולו. גדעון בן יואש, יודעים את השם שלו ואתו. ויך ישמע גדעון את מספר החלום ואת סיברו, וישתחו, וישב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו, כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את 300 האיש, 3 ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר אנוכי בכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות, גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לשם ולגדעון. אז כאן מה שאתה עוררת, כאן עכשיו לא כתוב, השם לא אמר לו שום דבר. קודם אנחנו רואים שממש, הוא ענה עבדה ניקוד שבריחו. תוריד אותם למטה, למטה אני אגיד לך. למטה, חלב אותם שתי קבוצות, אחר כך אני אגיד לך. וכולי, וגדעון ענה עבדה ניקוד שבריחו. וכאן גדעון בעצם עכשיו עושה לבד, הוא... יש לו משימה כזאת שבכלל לא שמעתה אוזן, עם 300 איש לצאת להילחם נגד מחנה אין מספר. אז הוא
ולא אומרים לו מהשמיים, הוא גם לא מבקש מהשמיים. הוא לא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תגיד לי מה לעשות. הוא ביקש אותו, כן, זה הוא ביקש. אבל עכשיו הוא, השם ממך גיבור החיים, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. רוח השם לבשה אותו. הוא עושה ברוח השם. והוא מבין, זה לא הולכת להיות מלחמה רגילה. זה מזמין שצריך כאן לעשות משהו שיטיל אימה ואירה ובלבול במחנה האויב, וזה מה שיכול לעזור לנו. אם תהיה שם סייעתא דשמיא, הבלבול הזה הוא יעמוד, הוא יושיע אותנו. אז מה שצריך לעשות עם עכשיו, עם ה-300 האלה הנבחרים, זה הם כוח אלוקי מאוד 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 אחרי כל הניפויים, ואנחנו כאן מבינים שצריך להיות מעשה שמבהיל ומבלבל ומטיל מורה, והם כבר יראים גם עכשיו, שמענו מהחלום, וזה עוד יוסיף על עירתם. אז זה מה שהוא עושה. עושה, כן, קדים ריקים שאותם ינפצו אחר כך, לפידים, ויכול להטיל האם מבהירה, שופרות, כאלה קולות, של קולות נפץ, של קדים, שופרות, באמצע הלילה, זה... זה מחשבה מאוד מקורית, ומאוד מאוד חכמה כזאת, יעילה. והוא גם תופס הנהגה, אומר, ממני תראו וכן תעשו. וגם תגידו לשם או לגדעון. כאן צריך, ה-300 הנבחרים האלה, הם צריכים את האישיות של גדעון שעומדת כאן איתנה ובוטחת וכן, מלאת תושייה. זה חלק ממה שצריך כאן. ככה הוא אומר להם לעשות וככה עושים.
הרב, למה הם אומרים חרב להשם ולגדעון? זה לא מה שגדעון אמר להם לומר.
מה?
גדעון אמר להם לומר להשם ולגדעון. הם אומרים חרב להשם.
גדעון אמר להם... להשם ולגדעון. ואתה אומר שאחר כך הם אמרו אחרת? איפה כתוב? ויקראו חרב להשם ולגדעון. פסוק אחד. סליחה, אני שכן, יש לי עוד שאלה טכנית. כתוב בפסוק חף, והתקעו שלושת הראשים השופרות. אנחנו צריכים עוד לחזור, אחרי זה לא קראנו עד כאן, אבל אני שואל, כיוון ששירחת אותנו כאן. וישברו הקדים, והחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות תתקוע. איפה היה החרב? איפה מחזיקים את החרב? על המותניים, לחגור כזה. הזכיר לי את דוד וגוליאת. חרב אין ביד דוד, אבל כאן כן כנו, חרב לשם וגדעון.
משהו כתוב שהוא נתן להם כתוב בדיוק הזה, לא
כתוב חרב.
כתוב, ויתן שופרות ביד כולם, אז אני לא הכיר, לא
כתוב. ויתן שופרות ביד כולם, איפה אתה קורא?
נתן להם חרב, בפסוק ט"ז, בתיאור של מה, לכאורה תיאור של מה שהיה להם.
אז לא היה להם חרבות. שופרותיהם, ואחר כך הוא נתן להם, מה הוא נתן להם? נתן ליד כולם שופרות, וקדים ריקים ולפידים מתוך הקדים. אז בכלל לא היה להם חרבות. אחר כך כשהוא תפס את זבח וצלמונה, בפסוק ח' פסוק ח', כתוב, ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חרבו, כי ירא כי עודנו נער. אז יכול להיות, כתוב, ולא שלף חרבו, אז רואים שיש לו חרב, צריך לשלוף אותה. אז גם כאן יכול להיות שהחרב נמצאת באמת על החדורה, משהו. אבל היא בכלל לא מוזכרת כאן. יכול להיות שחלק מהם אין להם חרבות בכלל. ואולי לרובם הם חרבות שלא מוזכרים. ואז זה עונה קצת על השאלה שלך, למה אומרים חרב לשם ולגדעון, הרי בכלל אין פה חרב. כל העניין הוא חרב כזה, תבין? לפחות שנגיד בפה חרב. אין לנו... לא, זה מין... זה מחנה של חרב, לשם ולגדעון, זה מחנה שהולך לעשות מלחמה, הולך להילחם באויב. זה מחנה של חרב. אם יש חרבות או לא, זו עוד שאלה, לא צריך דווקא חרב. כאילו...
חרב זה גם מילה בתנ"ך, שמסמלת על הרג ו...
כן, נכון. חרב לשם ולגדעון, כאילו הולכים לעשות פה מעשה חרב, מעשה הריגת האויב. כן, בסוף היה להם הרבה חרבות, כמו גם לדוד המלך בסוף היה חרב, גוליית זה בלי חרב. חתך לו את הראש עם החרב.
בחלום כתוב חרב גדעון.
מה?
בחלום כתוב חרב גדעון.
כן, אז הכל חרב גדעון, זה... כאילו, אני מוכן להגיד גם לגדעון לא היה חרב. זה כאילו כל המחנה הזה זה מחנה של כוח מחץ נגד האויב. זה כאילו אמירה, הביטוי, החרב המופשט. אני לא יודע, עוד פעם, ביתר בחורו ראינו שיש חרב, זה יכול להיות, אולי זה הוא פעם לקח מהאויבים. כל פעמים החרב לא מוזכרת כאן, מספיק שהיא לא מוזכרת. אפילו אם נגיד שיש לכל אחד חרב על החגורה שלו, אבל את החרב לא מזכירים. אז עוד את החרב, כן יש, לא יש, מה זה משנה, זה בכלל לא, לא. זה גם לא כלי הנשק שכאן. כלי הנשק זה האימא ואירה שהם איתי. ומה שמאוד מאוד בולט זה באמת המלחמה שבעצם עוררת מהומה באויב, אבל אצל דבורה, היה כתוב בים או משה. ואז חז"ל הזכירו שיש שלושה מקומות שכתוב, פעם אחת אצל יהושע, פעם אחת אצל סיסרא, ואני לא זוכר עוד פעם אחת. אצל שמואל, במלחמה של שמואל נגד הפלישתים, אני חושב. גם שם כתוב ביהום, אם אני לא טועה. חז"ל מציינים, שלושה מקומות. אבל כאן גם יש ביהום, אבל זה גדעון עשה את זה. גדעון הבין שזה מה שהוא הולך לעשות? לא. הוא מעורר את האימה ואירה. ומהקדוש ברוך הוא אחר כך יהיה מהומה. ויעצם השם את חרב איש ברעהו. בכל המחנה. זה מה שגדעון הבין. אנחנו צריכים להדליק כאן את זה גפרור, והשם יעשה את העניין. כמו שכאן יש השגחה כל כך מדוקדקת, וביטחון בשם כל כך מובהק. זה מלחמה ממש שמימית, ניסית. אבל לגדעון יש כאן תפקיד של יוזמה, של חשיבה, של תושייה, של גבורה, אבל המלחמה בסוף היא ממש תשמיים, ניסית מאוד. ממש מזכיר את דוד בגוליה. אנחנו נשארנו פתוחה, עץ פתוחה, לא... אנחנו צריכים לסיים, לא... לא ענינו על השאלה למה כאן כל כך בולט העניין של הביטחון בשם, החיזוקים לקראת הביטחון, בעצם הביטחון, והסוג הזה של המלחמה. איזה מקום מיוחד זה תופס בספר שופטים, איזה... לא, לא, כן, לא כל הפרקים שווים. בפרק הזה את הדברים האלה אנחנו עושים. מאוד מאוד ביטחון בשם, מאוד מאוד חיזוקי ביטחון, מאוד התנהלות בסופו של דבר, בעצם ניסית מאוד, ומלחמה שכל כולה ביטחון בשם, לצאת לכזה, כזאת משימה של 300 נגד כזה, זה ממש שילוב של תושייה וגבורה וביטחון בשם, ומה הייתם ניסים בסוף? וישענות עליהם, על העשיית הדשמיה שתבוא. טוב, בסדר, אנחנו צריכים לחשוב קצת.